אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 18, מאמר מהות חוכמת הקבלה, כותרת שפת המקובלים היא שפה של ענפים. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מאמר מהות חוכמת הקבלה, כותרת שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון, כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון ממנו. וכמשפט החותם עם הנחתם, כמפורש לעיל. אשר משום זה, השורש שבעולם העליון מטיל ומחייב את הענף שלו שבעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. על דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו להיגדל על מתכונתו. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה, מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומד בעולם העליון. ולפיכך, מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ארוך ומפורש לעיניהם, די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם, המצוינה להפליא, שיוכלו להישא ולהיתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על ידי שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון, המוחשי, שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים. והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון, אשר ענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו להיותו נחתם הימנו. באופן, אשר כל פרטי הוויות הבריאה המוחשית וכל מקריהם נעשו להם כמו מילות ושמות מוגדרים ומוחלטים על השורשים הגבוהים העליונים הרוחניים. ואף על פי שבמקומם הרוחני אי אפשר להתבטא בשום מילה והגה ולהיותם למעלה מכל דמיון, מכל מקום קנו להם זכות ביטוי שפתיים על ידי ענפיהם המסודרים לחושנו כאן בעולמנו המוחשי. וזהו כל אופיו של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר על פיה מגלים את השגותיהם הרוחניים מאיש לאיש ומדור לדור, הן בעל פה והן בכתב. ומבינים זה את זה בסיפוק גמור כפי כל השיעור המדויק המחויב לצורך מסע ומתן במחקרי החוכמה. דהיינו, בגדרים מדויקים שאי אפשר להיכשל בהם, מפני שכל ענף וענף הנה יש לו הגדרה טבעית מיוחדת לו בהחלט. וממילא, שמראה גם כן על שורשו שבעולם העליון, עם הגדרתו זו המוחלטת. ותדע, אשר שפת הענפים של תורת הקבלה הזו, הוא יותר נוח להסביר מושגי החוכמה, יותר מכל הלשונות שלנו הרגילים. כנודע מתורת הנומינליזם, אשר הלשונות נשתבשו הרבה בפיות ההמונים. כלומר, שמתוך ריבוי השימוש שמשתמשים עם המילות, הרי הן הולכות ומתרוקנות מתוכנם המדויק, ועל כן נעשו קושיים גדולים למסור סברות מדויקות מאחד לחברו על ידי המבטא והכתב, כנודע. מה שאין כן, בשפת הענפים של הקבלה, הנלקחת משמות הבריות ומקריהם, הערוכים ועומדים לעינינו, מוגדרים בחוקי הטבע, שאינם מקבלים שינוי לעולם. אף פעם לא יערה לשומעים ולקוראים שיתאו בהבנת המילות המוצאות להם, מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי, חוק ולא יעבור.
אז מה כאן אפשר להגיד? קודם כל, ששפת הענפים היא למשיגים. מי שלא משיג קשר בין ענף ושורש, אז הוא לא יכול להגיע לשפת הענפים. זאת אומרת, שפת הענפים זה נקרא שקודם כל אני מרגיש את העולם העליון. אחרי שאני מרגיש העולם העליון, אני שומע מילים מהעולם התחתון, ואז מובן לי מתוך זה שאני נמצא בעולם העליון על מה מתכוונים, כי אני נמצא בהרגשת העליון. אז ברור לי שהשמות הללו שהם מדברים, שלקחו אותם מהעולם התחתון, ברור לי למה הם מתכוונים בעולם העליון שלנו, איפה שאנחנו נמצאים, אני והכתבים האלו, כן, המחברים. יש איתי ואיתו, אם נגיד עם רבי שמעון או בעל הסולם, שפה משותפת. למה? נמצאים אותה הרמה, נמצאים אותו המקום שעליו הוא מדבר. כן.
אפשר אולי לחדד את זה מרבה שכותב באיגרת ת, שכל אלו שהשיגו את אור השם על ידי עבודתם ורצו שכל אלה הבאים אחריהם גם הם ייהנו ממה שהם כבר גילו, לכן נתנו שמות על כל השגה והשגה, כדי שהם יוכלו להבין את כוונותיהם והשגותיהם, מה שהשיגו, ועל ידי זה יהיה שפה משותפת אחד עם השני.
כן,
אתה יכול להסביר בצורה בסיסית מה הוא פה הסביר? שפת המקובלים היא שפה של ענפים. עכשיו אמרת שהיא שפה למשיגים, אבל זה כבר איזה הבחנה מתקדמת. אתה יכול בצורה בסיסית
לא
להסביר?
לא הבחנה מתקדמת. היא, זה, אני אמרתי התנאי. מי יכול להשתמש בשפה הזאת?
כן, אבל מה היא השפה בכלל?
שפת הענפים.
אתה יכול להסביר מה זה שפת הענפים?
שפת הענפים שאני, שנמצא בעולם הרוחני, אני שומע שפה, מילים, מתוך זה שאני נמצא בגופי בעולם הזה, אז אני יודע מה זה אגס, תפוח, שולחן, כיסא, כפרה, חמור, אני יודע, שמיים, אני מכיר את הדברים הללו, ואני מכיר גם כן את השמות. עוד ככה, איך זה נקרא?
שמש.
בסדר. ואיך זה נקרא?
הארץ.
הארץ. ואיך זה נקרא?
דשא.
כן. צמחים למיניהם. צמחים. כן. זהו. וכן הלאה. כן. יש כאן, לא יודע, אתם שם. חמור, פרה, כלב. כן. זהו. כל מיני דברים. כן. זאת אומרת, אני יודע ככה, אני יודע מציאות, בלי מילים. אני יודע את ה... יודע זה, מה זה זה? אחר כך אני שומע שפה, מילה. אני יכול לקרוא לזה שמש, יכול לקרוא לזה בכל שפה אחרת, באנגלית, בעברית, ברוסית, בגרמנית, בלא חשוב במה. אני יכול לתת למציאות הזאת, למה שאני מרגיש, שם. וזה בעולם שלנו, בחמישה חושים שלנו, אנחנו מרגישים ויכולים לתת לזה שמות. כן, זהו. בעברית או ב- 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 בספרדית, לא חשוב במה. כן, זהו. אבל יש לי קשר בין שמש והמציאות הזאת. כן? קשרתי. אני יודע על מה מדובר. עכשיו, המילה הזאת שמש, כן? מה היא אומרת לי? אני נמצא בעולם הרוחני. אני בעולם הרוחני מכיר איזושהי מציאות שנקראת שמש. וחמור נגיד, והארץ, כן? וצמחים. מכיר, מרגיש, גם כן מכיר את השמות שלהם. עכשיו, מה עושה המחבר הספר? הוא מתחיל להסביר לי קשר בין הדברים האלה בעולם הרוחני, כן? מצביע עליהם בזה שמדבר בשמות של העולם הזה. איך אני יודע על מה הוא מצביע? כי אני נמצא בהשגה, בהרגשה של העלם ושורש. לכן אני, בשבילי זה שפה, זה הסבר. מה אתה אומר על הילד? זה נקרא את, זה נקרא כפתור, זה נקרא חולצה. אתה מראה לו את זה, ואתה נותן לו שם. איך אתה תסביר לילד בעולם הרוחני? אותו דבר. אתה חייב שהוא ירגיש את המציאות, ושאתה תסביר לו איך שזה נקרא. אז הוא חייב להרגיש את הדבר, והוא חייב גם כן לאתר בעזרתך, כן? ענב ושורש, וקשר בין הכוחות האלה ברוחניות. זה שאתה מלמד אותו, אתה מלמד אותו להתמצא באותו העולם העליון, שהוא עדיין לא מתמצא. על ידי השפה, שנקראת שפת הענפים, אבל בתנאי שהוא מרגיש, זה חולצה, זה כלב, זה חמור, זה צמחים, זה דשא, זה שמש. זהו. יש בזה הרבה מאוד הבחנות, ישר והפוך. יש כאלה שהוא לא מרגיש, אז אתה מתחיל לעורר אותו לזה, להרגיש. אין? השפה היא גם כן מקדמת, השפה היא בונה אותו. הקשרים שבשפה הם נותנים לו פירוש המילות, למה מילה מחוברת מכאלו אותיות, למה היא מצביעה? כי כל מילה היא לא סתם מילה. אם אנחנו מדברים על העברית, אז על האותיות, סדר האותיות מצביעות על התכונות של האובייקט הזה שאתה אומר לו. שמש, למה זה שין מם שין? למה בצורה כזאת מעבירים לנו מידע על מה זה? אתה מבין? כל הדברים בפנים, שפה עמוקה. אז מקובלים המציאו את השפה הזאת, הם לא המציאו. זה היה פשוט מהמוכן. כי כל העולמות נמצאים מעולם אינסוף, אדם קדמון, אצילות בריאה, יצרה, עשייה. הכל ברור, וגם עולם הזה, יופי. ובעולם הזה אנחנו נולדים, יש לנו קשר, יש איתו, יש לנו השגה, הרגשה בכל האוצר המילים. מצוין. ואנחנו צריכים להתקדם מעולם התחתון לעולם העליון. מצוין. אז אנחנו לוקחים מעולם התחתון הכל מה שיש כאן, ידיעת כל הענפים עם השמות שלהם, עם הכל מה שיש, ומתחילים לעלות עם זה. ויש לנו שורשים עד אינסוף. מה ההבדל? כמו בעולם שלנו יש אותו דבר בכל הרמות, רק כל פעם בצורה יותר איכותית. אנחנו מגלים מה זה בצורה יותר איכותית, יותר קשורה לשורש אחד. זהו. כן, פרופסור.
לקראת סוף הקטע שקראנו פה, בעל הסולם מתלונן איכשהו על זה שהשפה הולכת ומשתבשת.
לא, לא שפת הענפים.
לא, לא, השפה הרגילה.
כן.
והוא טוען שבגלל השימוש היומיומי יש כאן פיצול וריקון של התוכן של השפה, של המילים. לא,
זה נקרא סלנק, זה ודאי. אתה יודע, זה... אתה בשפה אחת היום, אם אתה שומע בן אדם, אתה יכול להבחין מאיפה הוא, מאיזה, מצפון, מדרום, מאיזה, מקיבוץ, יוצא איזה ארץ, ועוד ועוד.
השאלה היא, אם פה מדובר איכשהו אולי בתבניות, אם הבנתי נכון, אז המקור של זה, מה שקורה, של השיבוש הזה, הוא גם בעולמות עליונים, הוא גם באיזשהו שורש שהוא משפיע איכשהו על פיצול כזה.
לא, ההפך. זה שאנחנו לא קשורים לשורש, לכן בכל שפה שבעולם שלנו, שאין לנו קשר לשורש, אנחנו לא נותנים חשיבות לענפים. אם אתה תיקח נגיד איטלקי, יווני, לא חשוב מי של היום, ומלפני 2000 שנה הם לא יבינו אחד שני בכלל. לא יבינו. בשפות אחרות אפילו 200-300 שנה זה כבר קשה להבין זה את זה. אנחנו רואים את זה. כן? וזה הכל מפני שאין קשר בין ענב ושורש. רק בעברית יש לנו קשר בין ענב ושורש, ולכן היא שפה שלא משתנה. לא משתנה. עכשיו יבוא נלכן אברהם, או אדם, או משה, לא חשוב מי, רבי שמעון שישב כאן, ואתה, ותיקח את הבן שלנו שם הקטן הזה, כולם הבינו זה את זה, אין שום בעיה. מפתע זה משהו אחר, אם ידברו בצורה גרונית יותר שם, זה ברור. אנחנו איבדנו את האותיות האלה. זאת אומרת, איך הם בביטוי. אבל לשפה עצמה, אנחנו איבדנו גם כן מילים. אנחנו איבדנו מילים. לפעמים היינו יושבים על הספסל ורבש היה קורא לי תהילים. בפארק. וקצת היה מסביר. והרבה פעמים במשפט הוא היה אומר מילה הזאת אני לא יודע, מילה הזאת אני לא יודע, הוא לא יודע. זאת אומרת, ישנם מילים כאלו שאני לא יודע איך להגיד עליהם. בעולם שלנו אין לך בדיוק את השור ענף שלהם ברור, כן? בעולם הרוחני השורש שלהם גם כן עדיין הוא מטושטש ולא נגלה בדיוק עדיין כאן, ולכן ישנם מילים שעוד התבהרו. זה כן, עוד התבהרו. ותהילים, כן, דוד המלך, טוב, זה כללות ההשגה. אז, והמקובלים, אתה רואה שהם עדיין לא משיגים את המילים האלו, כי הם, בדרך כלל זה תלוי בתיקון הכלל. ולכן, לא היה יודע מילה, פירוש המילה. ממש, אני לא מנס, אני אומר, שתבינו שיש כאן, יש הרבה ענפים והרבה שורשים כנגדם, ולא כולם עדיין התגלו. כן.
נהוג לגבי העולם הגשמי לחשוב או להגיד, או אני לא יודע לבוא ולפרש, אבל לנסות לתאר את הטבע על ידי שפת המתמטיקה. יש פה קשר בין הדברים?
אנחנו כל מדע זה שפה בעצם, כן? אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שאתה במדע מפרש את ההשגה שלך באותה רמה איפה שאתה מסיק. בשפת הקבלה אתה מפרש כל מה שאתה מסיק לעומת השורש. זה הבדל בין החוכמה וחוכמת התורה, שבכל תופעה שאתה מסיק בעולם שלנו, לומד, רושם אותה, אתה רושם אותה באותה הרמה איפה שאתה עסקת ולמדת אותה. כאן אתה לומד רק כלפי השורש, זאת אומרת אין לך בהשגת החומר עצמו כלום, אלא מה שאתה מסיק, אתה מסיק הקשר בינו לשורש בלבד. זה בעצם העיקר. כן.
בעל הסולם כותב על זה במהות חוכמת הקבלה, שחוכמת הפיזיקה למשל היא רק ידיעה מהסדרים שבמין פרטי המצוי בעולם פרטי, והיא מיוחדת רק לאותו הנושא שלה בלבד, ואין שום חוכמה אחרת נכללת בה. מה שאין כן בחוכמת האמת, חוכמת הקבלה, עקב היותה ידיעה כללית מכללות הדומם, צומח, חי, מדבר, הנמצאים בכל העולמות ובכל מקרים וסדריהם כאשר נכללו במחשבת הבורא, דהיינו בנושאים התכליתיים, אשר משום זה כל החוכמות שבעולם, מקטנם עד גדולם, נכללים בה באופן הפלא ופלא.
הנקודה העיקרית שכולם קשורים לשורש. קשר לשורש זה האיכות שבחוכמת הקבלה, שלכן היא יכולה להיות ככוללת בתוכה את כולם. כי אתה יכול להסביר לי תכונות לעת אתה, באיזה מקום, באיזה חומר, או בהתקשרויות בין הדברים, זה לא נותן לי בעצם עניין המהותי עליו. כן, יוני, נו.
פעם לפני שנים לא היה בכלל את העבודה הפנימית על טקסט, נכון? כאילו היה בעצם רק את שפת הספירות, זוהר ותלמוד עשר הספירות וכן הלאה.
נו, תמשיך, תמשיך.
כאילו השאלה שלי בעצם היא כזאת, האם בזמננו היום, האם שבן אדם ישיג רוחניות, הוא ישיג את זה בצורה גם של הספירות? כאילו נגיד אם אני עכשיו פתאום נכנס להשגה, אני פתאום מתחיל להבין זוהר ותלמוד עשר הספירות, זה כאילו, זה מה שצריך לקרות?
שאתה תיכנס להשגה, אתה קודם כל מגיע לרגש. הכל זה רגש, כי מדברים על רצון. בתוך רצון אתה תרגיש איזו תופעה מסוימת. לתופעה מסוימת הזאת אתה פתאום תדע איך לקרוא. מהי? פתאום אתה תדע שזה, או, ככה זה מדובר על זה, על זה. ומדובר על זה, או, אני זוכר שם ושם. או, למדנו את זה כך וכך. אתה תזכר פתאום הכל מה ששייך לאותה ההשגה, מה שתשיג. בבת אחת, גם המילה, איך לקרוא לזה, גם מהו המצב, איפה זה כתוב עליו, ממה שלמדת, ממה שאתה יודע. כן? הכל תדע בקשר לאותה התופעה שתסיק, שתרגיש. אבל קודם הרגשה, השגה עצמה, בעלמה, בלי מילים, בלי כלום. ומיד ליד זה מילים, הגדרות, הבנות, הבחנות, קשיים, קשיים לכל מיני דברים. זה עד כמה שאתה מוכן לזה, כן.
אבל אם אני ירגיש משהו, כן, אני, לי נראה שאני כאילו יקרא לזה בשם מהמאמרים של שמעתי, שקראתי, מכתבי רבש,
כן?
אולי אפילו מבעל
לא,
סולה, אבל זה לא שפת הענפים, שפת הענפים זה השפה של הספירות.
זה יתעלה לך מיד בראש בכל מיני, בכל מיני הגדרות מה לעשות עם זה. גם בעולם הזה, גם בעולם הרוחני, יכול להיות שאלו הבחנות שבעולם הזה אין להם התוצאות. נגיד, בחינות, פרצופים, ספירות. זה, 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 זה לא שפת הענפים. זה שפת הקבלה ממש. איזה יש ספירות בעולם שלנו? איזה יש פרצופים בעולם שלנו? איפה בעולם שלנו בריאה יצרה עשייה? אנחנו יכולים להגיד בריאה יצרה עשייה, נגיד בעולם שלנו זה צומח, חי, דומם. אבל זה לא, זה, זה לא אותו דבר. אלה, אם אנחנו מדברים על ההשגה ממטה למעלה, אתה משיג את זה בשפת הענפים יחד עם השמות. אתה תראה את
זה. אז מה זה בעצם שפת הענפים?
שפת הענפים נקרא שאתה עולה מעולם הזה ומשיג את השורשים בעולם העליון לכל דבר, מה שבעולם הזה נמצא. אבל זה לא, זה לא עניין שאתה צריך את העולם הזה ללמוד ושורשים שלו בעולם הרוחני לגלות. זה, בכלל זה, זו לא המטרה, אלא הוא אומר רק על הקשר, על הקשר לא עם העולם הזה, הקשר עם המורים שלנו, באיזה אמצעי הם יכולים ללמד אותנו, על ידי שפה. איזה שפה? אני לא יודע באיזה שפה הוא מדבר. מה הוא רוצה להגיד? הוא מדבר בשפת הענפים. אני לא למדתי שפת הענפים. אתה לא צריך ללמוד אותו. אתה לא יודע את זה מהעולם הזה. אתה כבר יודע, רוצה או לא רוצה. לכן אין לך בעיה לשמוע מהם, ללמוד מהם, מה קורה בעולם הרוחני. אתה פותח ספר, כתוב שם, כתובים שם מילים. אם לא היית בעולם הזה, לא היית מכיר את המילים האלו. כך אתה מכיר מה שהם אומרים לך לפי העולם הזה. ואתה משתוקק להגיע לשורש, אז מה זה בעולם הרוחני? כי הם לגמרי לא התכוונו בעולם הזה. הם לא התכוונו לנו להסביר על התפוח, הגז, שמש, ירח, כדור הארץ, מה שבעולם הזה. בכלל לא. הם מטומטמים, רוצים להוציא מהתורה כל הידיעות הללו. לומדים בצורה כזאת גם תורה, גם תלמוד, גם כל הספרים. כאילו המקובלים חשבו לתת לנו ידיעה על העולם שלנו. בכלל, במילה אחת לא. תורה לא קשורה לעולם הזה. מי שעושה את זה, הוא מגשם אותה, הוא עושה עבירה הגדולה ביותר, מה שיש. זה נקרא תעשה לך פסל ודמות. כל מה שהם מדברים רק על עולם הרוחני. כדי שיהיה לך איתם התקשרות, שפה משותפת בעולם הרוחני, הם לוקים מילים ממה שאתה מכיר מעולם שלנו. שלפחות תתחיל מתוכם להבין, לתת איזה יחס אליהם. אחרת מה הם יעשו? אדבדה, דבדה, דבדה, כבדה, דבדה, ככה הם ידברו איתך. שלא תבין, סתם שצריכה להיות איזה, חוץ מזה שאנחנו באמת, זה הוכן ככה בבריאה, שאנחנו מעולם שלנו מתחילים לעלות לעולם הרוחני, ולכן מעולם שלנו אנחנו לוקחים הכל. כן?
אם אני מבין נכון, שפת הענפים זה לא בעצם שפה, אלא זה טכניקה איך להעביר רגש רוחני.
לא, רגשים לא יכולים להעביר.
אז מה זה? זה יכול, שפת הענפים יכול להיות במוזיקה, יכול להיות בסרטוט גם, נכון? אני יכול כאילו זה לא בהכרח טקסט, זה טכניקה. איך בעצם בן אדם שהוא מרגיש, הוא משיג השגה רוחנית?
כל דבר שבעולם שלנו ברור לך מה זה, כן? ויכול לתת לך התמצאות בדרגה יותר עליונה, להגיע אליה, נקרא שפת הענפים. כל דבר. נו.
לגבי זה שחוכמת הקבלה מדברת רק על עולם רוחני, אז כתב בעל הסולם במאמר החירות שחוכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי, ובספר הזוהר בפרשת בעלותך כתוב כי אין זה היא התורה, יש לה גוף מתלבש בלבושים שהם סיפורים של עולם הזה. הטיפשים שבעולם אינם מסתכלים אלא בלבוש ההוא שהוא סיפור התורה, ואינם יודעים יותר, ואינם מסתכלים במה שיש תחת הלבוש הזה.
נגיד שור נגח את הפרה, אז חושבים על השור ועל פרה. זהו, ועל זה דנים. זהו. ומדובר על עולם הרוחני. כן? ששור ופרה זה ימין ושמאל, ואיך אנחנו יכולים לתקן את את היחס הזה ביניהם. וכו'. ובאף מקום לא כתוב מהחכמים שום דבר על התנהגות בעולם שלנו. כלום. לא מוסר ולא, 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 ולא שום דבר. רק על העולם הרוחני. כי אם אתה משתוקק לעולם הרוחני, אם אתה נותן חינוך לעולם הרוחני, אם אתה מתעלה לעולם הרוחני, אתה מתנהג בהתאם לזה בעולם הזה. אם בלי עולם הרוחני אתה רוצה לחנך, זה דיכוי. כי העולם, האדם צריך להתחנך רק מתוך זה שהוא משתוקק, מקבל הכוונה להשתוקק למעלה. לכן אסור לקרוא תורה, שום דבר, אם אתה לא מברך עליה תחילה. מה זה מברך? אם אתה יודע, מתחייף, כן? מטרם הלימוד, שאתה הולך עכשיו להשיג אלוקות. להשיג, זאת אומרת, להיות כאלוקים. אחרת זה ממש עבירה. כן.
וממשיך הרב קוק באגרות א', הוא אומר, לוקח דוגמה, הוא אומר, בערך אדם קדמון, נבהלתי לראות איך ציירו צורה גשמית למושג אדם קדמון של הקבלה, שהוא רק מושג מטאפיזי על דרך השכל האלוקי, וחלילה להרשות לעצמנו להגשים מושגים קדושים כאלה אפילו בדרך הלימוד. ולכן גם בעל הסולם בהקדמה לטס כותב בעוד חף ב' שקל יותר להמשיך המאור שבתורה בעסק חוכמת האמת מביגיעה בתורת הנגלה. והטעם הוא פשוט מאוד, כי חוכמת תורת הנגלה לבושה בלבושים חיצוניים גשמיים, דהיינו גניבה, גזלה, נזיקין וכדומה, אשר משום זה קשה וכבד מאוד לכל אדם לכוון דעתו וליבו להשם בעת העסק כדי להמשיך המאור שבתורה, ומכל שכן לאיש כזה שהוא כבד וקשה בעיון התלמוד עצמו.
ולכן, אבל למה? כי הוא חייב לחשוב, מתחייב לחשוב רק על העולם הרוחני ולא מסוגל מסכן, כי מדובר על הדברים שהוא ברור לו מהעולם הזה מה זה, וקשה לו להתנתק מהצורה החיצונית הזאת, מהציורים. לכן אסור לו את זה לעשות. לכן מקובלים התחילו לבנות עוד שפות.
אז הוא ממשיך ואומר, ואיך יוכל אותו אדם לזכות עוד בשעת הלימוד בהשם יתברך? כי להיות העיון הוא בנושאים גשמיים כביכול, הם חס ושלום אינם יכולים לבוא אצלו עם הכוונה להשם בבת אחת, ולכן מייעצו המרחו לעסוק בחוכמת הקבלה, אשר חוכמה זו לבושה כולה בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, ואז כמובן יוכל לכוון דעתו וליבו להשם בשעת הלימוד בלי תורך.
בקיצור, שפת הענפים בצורה כמו שהיא מובה בתורה ובתלמוד היא אמצעי מאוד קשה בשבילנו. אנחנו מגושמים, אנחנו מאוד מאוד שפילים כדי לקרוא חומש או גמרא, לחשוב על רוחניות. ולכן מייצאים לנו שפה אחרת, שפת הקבלה. אבל כל השפות, גם מדרשים, גם אגדות, כולם הם מדברים אך ורק על העולם הרוחני. כלמות.
מי שעוסק בקבלה מעשית ולומד חוכמת הקבלה והוא לא הגיע להשגה עדיין, קורא ג'יבריש. אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא מבינים מה כתוב. מי שלא עוסק בחוכמת הקבלה וקורא את הספרים הקדושים כביכול, מצייר פסל או תמונה, כי הוא... אי אפשר להשאים אותו, זה מה שהוא למד בבית ספר, זה מה שככה הוא חונך. כן. למה לא מלכתחילה המקובלים לא כתבו שפה באמת לא מהעולם הזה, שרק בעלי השגה מבינים אותה, ואז מונעים את הפסל ותמונה וכל הבלבול, ורק מקובל יכול ללמד חוכמת הקבל. וזו הייתה שפה שאנחנו לא מבינים ממש של קודם, שאתה בדק לדק, שאגב בדק, כמו שאתה קודם אמרת, משהו לא. כזה דומה, שלא מבינים כלום, רק לא. בעל השגה יכול להבין. כן. אפילו לי...
ואיך תגיע להשגה?
על ידי אחד כמוך, שמסביר לי מה כתוב בקודים האלה.
איך אני יכול להסביר?
אתה בעל השגה? אתה יודע...
לא, אבל בעל השגה לא יכול להסביר. הוא צריך שפה איתך משותפת.
אז מה זה עוזר לי שאתה אומר לי ששמש, לדוגמה, זה זעיר אנפין. זעיר אנפין זה פנים קטנות. כשאני אגיע להשגה, אני אראה את זעיר אנפין, אני אגיד, וואו, זה ממש לא פנים קטנות. הוא נראה אחרת. אני אגיב הרי, אני, זה משהו אחר לגמרי ממה שאני אראה, אתה יודע. לא יודע. יש איזה הפתעות בדרך.
תקרא. לא תקרא, נו.
טוב, לגבי מה שמוטי אומר, הוא צודק, אבל בעל הסולם כותב בעוד קוף נונדלת בהקדמה לטס, הוא אומר באמת, ראוי שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם, אלא כלפי מעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות. נו, אז מה עושים? אז הוא כותב, תורת הקבלה ומהותה, שכלפינו יש סגולה, היא סגולה. הוא אומר, נמצא בה בחוכמת הקבלה סגולה מפוארת. אשר כל העוסקים בה, אף על פי שאינם מבינים עדיין מה שכתוב בה, מזדקחים על ידה ומאורות העליונים מתקרבים.
מה להגיד לך? אמת? כל הפעולות שלנו הם רק להמשיך המאור. רק זה יכול לעזור. להמשיך המאור על ידי פעולה משותפת בחברה. רק זה יעזור. אבל איזה פעולה משותפת בחברה אתה יכול לעשות? לימוד בלבד. כי אז אתה לוקח בני אדם ואתה משתוקק לבנות מהם מציאות הרוחנית, לא גופים, אני מתכוון מרצונות שלהם. אתה משיב אותם יחד, יחד זה סביב כדור הארץ, לא חשוב. יחד הכוונה היא ברצון אחד, וברצון אחד הם מתחילים לרצות ברצון המיוחד שלהם משהו גבוה. איך אפשר לעשות זאת בלי שפה משותפת לכולם? זה יכול להיות בתרגום. אנגלית, ספרדית, צרפתית, לא חשוב. רצון חייב להיות משותף למשהו הגבוה המובן לכולם, באיכשהו, הם צריכים לתאר לעצמם. זה אי אפשר בג'יבריש. אנשים חייבים להתבלבל. הם חייבים להתפעל מכל מיני דברים. הם צריכים להיות בכל מיני התפעלויות רגשיות ושכליות. זה לא פשוט. אנחנו לא מבינים שזה 10 ספירות, 12 אפילו ספירות, י' ג' אפילו ספירות, וג' קווים, וזה מבנה מאוד מאוד מורכב. כדי לגלות כל מדרגה ומדרגה שזה חלק מהאינסוף. אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים כאן באיזשהו מקרה, ככה זה שפה, אז מצאו מקובלים, כמו שהוא כותב, הוא כותב על זה באמת במילה כזאת שהיא, מה זה מצאו? מה זה בכלל? יש דבר כזה למצוא, לא למצוא? כן? או זכיתי, לא זכיתי, כמו שאנחנו חושבים על דברים האלה. הכל מוגדר, הכל מדויק, הכל נמצא כבר בצורה א', ב' וג', שכולם קיימים באין סוף. איפה כאן מצאו, לא מצאו, ככה זה קרה עם מישהו, משהו, כלום, אין לך מקרה. מכל שכן בעליית האנושות ממטה למעלה, איך זה לחשוב שלמה עשו כך ולמה לא עשו כך? אלה, במילים זה ככה יוצא, נכון. אנחנו משתמשים במערכת שאין חוץ ממנה, ואין אפשרות חוץ מאפשרות הזאת להשתמש בה. זה קשר בכל החלקים, שפה ברמה שלנו, ושפת הענפים זה גם כן קשר בין שני הרמות, שאין לאף שפה, לא זו שפה אנגלית, עברית או איזה, זה מדובר על השפה כמו במחשב, הקשר בין הפרטים, בין הפריטים, זה נקרא השפה. איך לעבור מתכונות לתכונות. גם העברית זה לא, זה לא, זה לא שפה, זה קודים כמו במחשב, זה כמו, זה איך לעבור מהמצב למצב באביות, ברשימות, באורות, בכלים, בכל מיני ההבחנות והתקשרויות בין הנשמות. הכל יחד. אז יש לך מצב אחד, מצב שני, וסיבות ונסיבות איך לעבור ממצב אחד למצב השני. זה, כל זה נקרא שפה. נו?
הוא כותב על זה בבעל הסולם בתורת הקבלה ומהותה. הוא אומר, לשון המקובלים היא שפה ממש, במלוא מובן המילה, דייקנית מאוד, אין בעניין שורש וענף, ואין בעניין קודם ונמשך, ולה המעלה המיוחדת שאפשר לדבר בשפה זו בפרטים ובפרטי פרטים בלי הגבלה. גם אפשר על ידה לגשת ישר לעניין הפרט שרוצים, בלי הצורך לקושרה עם הקודם לה או המאוחר לה וכו'.
נו, זה מדובר בשפת הקבלה במיוחד, לא בשפת התנך או תורה או באגדה, כן. נו,
אז בתורת הקבלה ומהותה, שוב בעל הסולם הוא אומר ככה, שפנימיות חוכמת הקבלה אינה אחרת מפנימיות התנך, התלמוד והאגדה, וכל ההפרש ביניהם הוא רק בדרכי ההיגיון בלבד, והדבר דומה לחוכמה שתיקוע לארבע שפות. מובן מעצמו שעצם מהות החוכמה לא נשתנה כלל עקב שינוי השפה, וכל מה שיש לנו לחשוב, וזה הקטע החשוב, הוא רק איזה העתקה היא הנוחה יותר ומקובלת יותר למסירת החוכמה אל המעיין.
אם אדם בעצמו הוא לא צריך את זה. אם היה אדם אחד בעולם לא הייתה שפה. הרגשה? מתוך הרצון וזהו? אני לא יודע מה לעשות אתכם מדי. כן.
איך הכי נכון לחנך ילד לשפת הענפים, להבין ולהגיע אליה כמה שיותר מהר, מעבר לזה שנותנים לו סביבה? ו
הייתי ממש קורא עם הילד חומש, כי בכל זאת זה מה שהם לומדים, ומסביר להם פירוש הפנימי. כן. והם היו קולטים את זה. אני זוכר עם הבן שלי שלמדתי. כן? הם מאוד מהר עושים את הקופי מה שהם לומדים. יש להם זיכרון טוב, אחר כך ממש דמיון, והם מאוד בקלות עושים ככה קופי מהסיפור החיצון לתהליך הפנימי שאתה מסביר להם. זה מה שהייתי עושה. כל דבר. זהו. ואחר כך ההפך. בוא את העולם שלנו, בוא נפתח אותו, בוא נרשום עליו מה שאנחנו עכשיו רואים בצורה יותר פנימית. לא מה שנראה לנו שמש, ירח, זה וזה, בוא נרשום את זה בצורה פנימית יותר. כן, בשפת השורשים, לא בשפת הענפים. כן.
רבי יצחק ספרין מקומרנה, ספר נוצר חסד בפרק ד', כותב: ולו עמי שומע לי בדור הזה, היו לומדים עם תינוק בן 9 שנים ספר הזוהר והתיקונים.
אתה יכול לשמוע בקולו? כן.
אפשר לומר, היום יש לנו פרשת השבוע, שאתה פעם בשבוע מלמד את בצורה כמה שאפשר פשוט. אפשר להראות את זה לילדים ולתת להם דוגמה, הנה תראו, הנה פרשה והנה כך.
אין שום הגבלה להראות לילדים את הכל. אין שום הגבלה ואין שום פחד. תראה, ובכלל אני חושב שאולי אנחנו נתקדם, נלמד פרשת השבוע במשך כל השבוע, ככה עם המאמרי רבש, עם הכל.
תומר מבית קבלה לעם בירושלים: למה בתחילת כל ספר קדוש המקובלים לא רשמו שהם כותבים בשפת שורש וענף, ואז כל הבלבולים היו נעלמים?
אנחנו תוצאה מהגלות, ואסור על זה לדבר עם האדם שאין לו לזה דחף, שאין לו לזה רצון, שבינתיים לא גדל בו רצון להשגת השורשים, ולכן לא מדברים עליו שיש בשפה שלנו בכלל את הסגולה הזאת. בשביל מה? הוא צריך עדיין להמשיך עוד קצת בעולם הזה, יתגלה בגלגול הזה או לילדים שלו בגלגול הבא. אין מה לעשות, זה תהליך. לכן אנחנו יכולים לדבר על האתרי, אנחנו מדברים בכל פינה ששפת הענפים והשגת הפנימיות וגילוי, אבל אף אחד לא רוצה את זה. לכן רק אלה שרוצים, זאת אומרת, אלה שרוצים, מה שמתעורר בהם, מתעורר בהם רצון לקשור ענב ושורש. זה נקרא נקודה שבלב. רוצה אני לדעת על מה בכלל, מה, על מה רומז העולם הזה. כן.
סוהר משיקגו, אמרת שהשורש הוא המצב המחובר של משהו שבור או מנותק בעולמנו. האם חיבור בעולמנו כמו כנס הוא נחשב ענף שקרוב לשורשו עקב החיבור שנוצר שם?
אין ספק, כשאנחנו מתחברים בכאלו מעשים כמו כנס, אז אנחנו בזה מזמינים חיבור בשורשים, ואז פועלים עלינו אותם האורות שבשורשים, עלינו בענפים, ועוזרים לנו לעלות לשורש כרגיל, כמו בלימוד חומת הקבלה. זו סגולה, רק בכנס זו סגולה עוד יותר גדולה, כי אנחנו מחברים הרבה רצונות בהכנה נכונה, טובה, דברים מאוד מועילים לעניין. נו, ובזה אנחנו נסיים בינתיים ונמשיך מחר.
ויש לנו כמה הודעות לקראת סיום. כנס קבלה עולמי בניו ג'רזי, בראשון עד השלישי באפריל, האנושות עולה למדרגת החיבור הבאה בכנס הקבלה העולמי שיתקיים בניו ג'רזי בארצות הברית. הכנס יכלול הרצאות איכותיות עם הרב לייטמן, ישיבות חברים, אירועי תרבות, והכל למען חיבור אחד כלל עולמי. כנס הקבלה העולמי בניו ג'רזי, לפרטים והרשמה, kabbalah.info. חמישי פתוח. ערוץ קבלה לעם מזמין אתכם להצטרף אלינו היום לשידור, ליום שידורים אינטראקטיבי וחי, הכולל שידורים חיים, פאנלים פתוחים בנושאי חינוך ואקטואליה והשתתפות שלכם. בואו להגיב, לשאול שאלות ולהציע רעיונות בשידור חי. חמישי פתוח היום, החל מ-6 בבוקר, בערוץ קבלה לעם, באתר kab.co.il. ועכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
יום חמישי מתקרב. המסך שלכם בבית עומד להשתנות. זה אינטראקטיבי, זה דינמי, זה ישיר, זה חי. חמישי פתוח, יום שידורי מיוחד בערוץ קבלה לעם. מתחילים עם שידור חי ורציף מהאולפן הפתוח. ממשיכים עם תיאטרון, משפחה ואקטואליה, טוקבקים והתגובות שלכם. סוגרים את הערב עם המהדורה המרכזית באולפן הלילה. דירוג גולשים, אורחים והמון הפתעות. אתם שואלים, אתם מדרגים, אתם מגיבים. חמישי פתוח, משודר גם באתר kav.co.il.
בזה יחד יחד נברא